בצל המתיחות בגזרת הדרום וחילופי המהלומות הצבאיות בין ישראל לחמאס, ועל אף הנתק וחילופי האשמות בין הרשות הפלסטינית לחמאס בחודשים האחרונים, פועלים באזורנו כמה מתווכים. בהם ראש המודיעין המצרי, שגריר קטר ברשות הפלסטינית וגם שליח האום למזרח התיכון, שמנצלים את הערוצים הדיפלומטיים הפתוחים בפניהם כדי לנסות לפתור את המשברים ולהשיג רגיעה ופיוס. מה עומד על הפרק? ומה ישראל יכולה להשיג דרך הערוצים הללו? על זאת ועוד נדבר עכשיו עם תת-אלוף במילואים שלמה ברום, ראש תוכנית המחקר יחסי ישראל-פלסטינים במכון. שלום שלמה.
שלום.
נתחיל מהאירועים בתקופה האחרונה בגזרה הדרומית. שמענו שמצרים הייתה זו שהשיגה הבנות על הפסקת אש או חזרה לרגיעה, שסיימו את הסבבים האחרונים של ההסלמה בין ישראל לחמאס. אבל האם לדעתך מצרים מסוגלת בתנאים הקיימים להגיע גם להבנות שימנעו כניסה לסבבים נוספים כאלה של הסלמה, או במילים אחרות, הבנות על הפסקת אש ארוכת טווח?
קשה לענות על השאלה הזאת. מצד אחד, מצרים באמת ניצבת בעמדה שבה היא אולי מתאימה יותר מכל שחקן אחר לעשות את זה. משום שיש לה יחסים טובים עם כל השחקנים. או בוא נגיד כמעט כל השחקנים, היא לא מתלהבת מהשחקנים הרחוקים יותר, קטר וטורקיה, אבל לפחות השחקנים הקרובים, שזה ישראל, החמאס בעזה וממשלת הרשות הפלסטינית ברמאללה, יש לה את היחסים טובים. אבל העובדה שהיא ניצבת בעמדה טובה יותר מאחרים עדיין לא אומרת שזה מספיק טוב. ואני חושב שיש קשיים שהיא תתקשה להתמודד איתם. היא תתקשה להתמודד עם העמדה הבסיסית של מחמוד עבאס, הנשיא הפלסטיני, שמתנהג שונה מה שהוא התנהג בעבר. אני חושב שחלק מההסבר לשינוי הזה זה הרושם שמתקבל שהוא מודע לכך שהוא נמצא בשלב האחרון של פעילותו הפוליטית, בשל גילו המתקדם, בשל מצב בריאותו וכו'. והוא רוצה להשאיר אחריו משהו. ולהשאיר אחריו מצב שבו העם הפלסטיני מפוצל בין הגדה המערבית נשלטת בערבון מוגבל, כמובן, בגלל הנוכחות של ישראל, על ידי הרשות הפלסטינית מרמאללה, ורצועת עזה, שנשלטת על ידי החמאס. והוא מנסה לעשות משהו שישנה את המצב הבסיסי הזה. והדרך שבה הוא בחר זה להפעיל לחצים כבדים על החמאס בעזה, על ידי ניתוק החמאס מהמקורות הכספיים הנחוצים, כדי להחזיק שלטון באזור שבו חיים 2 מיליון אנשים, על ידי צמצום עד ניתוק המשכורות שניתנות לעובדי ציבור בעזה, סירוב לממן את השירותים הניתנים לעזה, כשהשירות הבולט ביותר זה החשמל, שנקנה בישראל ובמצרים. ומערכת היחסים בין מצרים לבין הרשות הפלסטינית היא לא מספיק טובה כדי שלמצרים יהיה מנוף אמיתי על הרשות הפלסטינית ברמאללה. יש חוסר אמון מסוים בין שני הצדדים. יש איזושהי תחושה ברמאללה שהמצרים מוכנים בעצם למכור אותם כדי לשרת את האינטרסים של מצרים. האינטרס של מצרים הוא פשוט, למנוע מרצועת עזה להיות בסיס שיסייע לגורמי האופוזיציה במצרים, בין אם זה האחים המוסלמים או הקבוצות הג'יהאדיסטיות סלפיסטיות ברצועת עזה, לפעול כנגד המשטר המצרי. וכשהדברים יגיעו למבחן אמיתי, המצרים תמיד יעדיפו את האינטרס שלהם על האינטרס של הפלסטינים. והמצרים גם אין להם אמון באבס, והם מעדיפים תחליפים. ובגלל זה יש להם רומן מתמשך עם מוחמד דחלן, לדוגמה.
נעבור לסוגיה שהזכרת אותה, הנושא של הפיוס הפלסטיני שהושג במצרים בשנה שעברה, אבל עלה מהר מאוד על סרטון. גם בעניין הזה מצרים מעורבת בימים האחרונים בניסיונות להחיות או להעלות אותו בחזרה על הפסים, את הסכם הפיוס, ורציתי לשאול אותך קודם כל איזה סוג של פתרונות מציעה או יכולה להציע מצרים למשלחות של שני הצדדים שמבקרים בה בעת האחרונה, ויותר מעניין אולי מבחינתנו בהקשר של סידורי הביטחון, האם יש לה נוסחה שתוכל להתגבר על המשבר הזה כדי להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה, כפי שסוכם מלכתחילה?
כמו בנושאים אחרים הקשורים לפלסטינים, תהליך המדיני מול ישראל, קשה לראות פתרון לבעיית הפיצול בין עזה והגדה המערבית, בין החמאס והפתח, שהוא פתרון מסוג זבנג וגמרנו. זאת אומרת, יש איזשהו נייר מושלם ששני הצדדים חותמים עליו, והוא מתבצע והכל בסדר. זה לא קרה בעבר, והיו דרך אגב ניירות כאלה, היו כמה סבבים שבהם לכאורה הגיעו לפתרון, והפתרון התברר כלא פתרון. ולכן אני חושב שמה שהמצרים יחתרו אליו, ובעצם כל מי שמעורב, גם השחקנים האחרים שמנסים לתווך פה, מנסים לפתח מין פתרון כזה, הוא לפתח פתרון מדורג. זאת אומרת, תהליך הדרגתי, שבסוף, אם הוא יצליח, אז הוא יביא לאיחוד מלא בין שני הצדדים ולפתרון שיטפל בכל הבעיות. בעיות השליטה בעזה, בעיות השליטה בעיקר על כוחות הביטחון ומצד אחד, וגם הבעיות הפוליטיות, כמו ההשתלבות של החמאס באש"ף, בחירות כלליות ובחירות לתפקיד הנשיא. זה יקרה בסוף התהליך, והוויכוח הוא בעצם על השלבים. כאשר די ברור שהדרישה הבסיסית של אבאס ואיש, שהממשלה ברמלה תחזור מיד לשליטה מלאה בעזה, כולל על נושאי הנשק בעזה, הסיסמה שאבאס חוזר עליה כל פעם, זה עם אחד, נשק אחד, ממשלה אחת וחוק אחד. זה לא יקרה מיד. ולכן צריך לחשוב על שלבים. זאת אומרת, אין ויכוח על כך שכאשר הממשלה ברמלה תחזור לעזה, היא תקבל את השליטה בכל המיניסטריונים האזרחיים. כרי זה הבסיס לכל העסקה, היא תממן וגם תשלוט. אחר כך יש השאלה של הגופים החצי ביטחוניים, שזה המשטרה האזרחית למשל. אחר כך יש השאלה מי אחראי על ביטחון פנים בעזה. ובסוף השאלה, מה קורה עם הכוחות הצבאיים? שהם הנכס הכי יקר מבחינתו של החמאס. די ברור שהשאלה האחרונה תקבל מענה, אם תקבל מענה אי פעם בסוף התהליך ולא בתחילתו. ואז צריך למצוא איזשהו פתרון, ואחד הפתרונות שנידונים הוא שהאלמנטים הצבאיים של החמאס יישארו כפי שהם, אבל יש שינוי בתחום של השליטה בהם. וזה דבר שהחמאס עקרונית כבר הביא הסכמה. שהפעלת הכוחות, לא עצם קיומם, היא תהיה עניין לאומי, לפי הניסוח שהם בחרו לעשות. ולא החלטה לאומית, ולא החלטה של החמאס בלבד. ומעשית, מדובר על בניית איזשהו מגנון, איזושהי ועדה משותפת לפתח וחמאס, שלא תהיה סמכות להחליט על, על, על הפעלת הכוחות הצבאיים של, של החמאס בעזה. זה פתרון לא פשוט, פתרון שלא קביל בשלב זה, בוודאי לא על ידי הבאס, אני לא בטוח שיהיה קביל עליו אי פעם, ולכן הדרך עדיין ארוכה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך על מתווכים נוספים שהזכרתי בראשית דבריי, הרי אנחנו יודעים שמלבד מצרים שכפי שאמרת היא באמת השחקן המרכזי בכל המגעים והניסיונות לתווך, פועלים גם אותו שגריר קטרי וגם בימים האחרונים שליח האום למזרח התיכון. מה התמריצים שמניעים אותם וגם מה התמריצים שמניעים את מי שמדברים איתם לעזר גם בהם במקביל לערוץ המצרי?
טוב, מה מניע את שליח האום מלדנוב זה ברור לגמרי. מה שמניע אותו זה הרצון למנוע עימות אלים או התמשכות העימות האלים הנוכחי והסלמה שלו, והדאגה מהמצב ההומניטרי בעזה. וההצעות שלו הם יחסית לרעיונות שנידונים בערוצים אחרים, הם הצעות מאוד לא שאפתניות. הם רוצות לטפל בעיקר באלמנט של המצב הכלכלי-חברתי בעזה. ולדון בשאלה, איך אפשר לבצע פרויקטים שישפרו את המצב בעזה, בתחום החשמל והמים, בתחומים אחרים, איך אפשר לדאוג לכך שמשכורות ישולמו בעזה, ולכן יתחדש כוח הקנייה של, של האוכלוסייה, כי תמיד מדברים על השאלה, כמה מסעיות נכנסות לעזה. אבל בחודשים האחרונים יש מצב שאולי תקופה מסוימת לפחות נכנסו מספיק מסעיות לעזה, אבל לא היה מי שיקנה את הסחורות שמגיעות בהם בגלל בעיות של כוח קנייה בעזה. אז גם הצד הזה צריך להיות מטופל. זה לגבי שליח האום. במקרה של המתווך הקטרי, אני חושב שהמעורבות של הקטרים נובעת קודם כל מעובדה שיש להם הזדהות בסיסית מסוימת עם החמאס, בגלל שבתפיסה האידיאולוגית של מי ששולט בקטר היום, היא תפיסה שדי מקורבת לתפיסה הבסיסית של האחים המוסלמים. בדומה, אפשר להגיד את אותו דבר על המשטרה, על הממשלה בטורקיה בראשותו של ארדואן, שיש לה תפיסה דומה. ולכן הם קודם כל מודאגים ממה שקורה בעזה, בגלל שהם מרגישים קרובים גם לאוכלוסייה וגם למשטר שם. מצד שני, גם הקטר מסורתית, היא נמצאת, העמדה הבסיסית שלה היא שהיא רוצה לשמור על יחסים טובים עם כולה. ככה שבאופן שיכול להישמע אולי קצת פרדוקסלי, אז הם מרגישים הזדהות עם החמאס וקרבה אליו, אבל יש להם גם יחסים עם ישראל, ורוצים לשתף פעולה עם ישראל. ולפחות מהבחינה הזאת, הם נמצאים בעמדה שבה הם יכולים לתווך בין הצדדים. שוב, פרדוקסלית, הבעיה העיקרית שיש להם זה עם שחקן ערבי, או שחקנים ערבים בנקודה הנוכחית, כי יש להם בעיה בסיסית עם הקבוצה של המדינות שנקראות המדינות הערביות הסוניות הפרגמטיות, או לפעמים קוראים להם המתונות במנהיגותה של, של ערב הסעודית, והיום יש מצב שיש ממש עימות שכולל סנקציות ומצור כלכלי בין מדינות המפרץ ושותפותיהן לבין קטר, ויש לה גם עימות שהוא יותר רלוונטי לנושא שבו אנחנו דנים עם מצרים. שוב, בגלל הקרבה של השלטון בקטר לאחים המוסלמים. האחים המוסלמים, מבחינת המשטר הנוכחי במצרים, הם האויב שצריך להילחם איתו. אז לכן, יש לקטר, קטר יכולה אולי להביא את השחקן החמאסי לשתף פעולה, להביא במידה מסוימת את השחקן הישראלי לשתף פעולה, אבל יש לה בעיה עם השחקן המצרי.
תודה רבה, שלמה.